אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר החירות בעמוד 414. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. מאמר החירות מכתבי בעל הסולם בעמוד 414.
אני חושב שמכל המאמרים זה מאמר החשוב ביותר. כי הוא מעמיד אותנו ממש לפני הבעיה העיקרית שבחיינו. או שאנחנו מנועלים לגמרי, כמו איזשהו חלק בבריאה, שיש עליו פעולות, פעילות הכוחות, כמו איזשהו גופים שנעים בשמיים, כן, כוכבים ופלנטות ודומם וצומח וחי, ואנחנו רואים שעל ידי כל מיני כוחות האלו הכל נפעל מלמעלה, והכל מלמעלה זה מהטבע, תגיד, לא מהבורא, לא חשוב. אבל האם יש משהו חוץ מטבע? לא. אלה יש דברים שאנחנו מבינים ורואים איך שזה בא מהטבע, והכל זה בא בצורת בהפעלה מוחלטת, ויש דברים שאנחנו פשוט לא מכירים שזה בא בהפעלה מוחלטת, אבל זה כך. גם אנחנו, שאנחנו מזדקנים בחיים שלנו, שפעם חשבנו שאנחנו כן יכולים ואנחנו עושים משהו, רואים אחר כך מכל הניסיון שלנו בחיים שזה החיים עובדים עלינו, לא אנחנו עושים את החיים. ובאמת, מאיפה יהיה לנו בחירה חופשית? מה זה נקרא בחירה חופשית? אם אנחנו לומדים את הטבע, את כל המדעי הטבע, אנחנו רואים פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, הכל זה חוקים, חוקים, חוקים. ואם אנחנו לא רואים באיזשהו מקום חוקים, אז אנחנו לא רואים. אבל לא שלא פועלים שם כוחות בצורה מוחלטת. בהפעלה של כל חלק וחלק בהטבע, בצורה ש... מה זה להשאיר ככה משהו שאין חוק? שאין משהו שפועל? אין דבר כזה. אנחנו רואים, איפה שאנחנו מגלים את הטבע, אנחנו מגלים חוקיות. ואין שם איזשהו, מה זה נקרא בחירה חופשית? שאני יכול לעשות כך או כך? מה זה כך או כך? זה כבר לא חוק הדטרמיניסטי, איזשהו פעולות הברורות, המחויבות להתבצע? מה זה נקרא בחירה חופשית? איזשהו קטן שתעשה בו מה שבא לך? דבר כזה קיים בטבע? אם לא... זאת אומרת, כל הבחירה החופשית, כל החופש שאני מדמיין לעצמי, זה חופש כמו שאנחנו נותנים לתינוק כאילו לשחק, והוא אז מתפרע שם בפינה בחדר שלו. זאת אומרת, זה מאי ידיעה. בסך הכל, זה נקרא החופש? על זה מדובר? אז אנחנו, מי אנחנו אם כך? גם כן חלקים מהטבע ש... נפעלים, ואפילו בעצמנו לא יודעים על זה שאנחנו עד כדי כך כולנו נפעלים. אם נפעלים, אנחנו מלמעלה מפעילים אותנו, אז אין לא טוב ולא רע, הטבע מפעיל אותי, מה אתם רוצים ממני? כן? ובא לי פתאום משהו לעשות כך או משהו לעשות כך, זה הטבע סיבב אותי בסך הכל בהצטברות ההשפעות וכוחות מבפנים ממה שאני נברא כך ומבחוץ מה שמשפיעים וכו'. כן? בהצטברות הכוחות האלה יוצא לי פעולות. אז אין שכר ואין עונש ואין כלום בכלל. אין על מה לדבר בכלל. אנחנו חלקים כמו שכל החלקים דומם צומח וחי. אבל אם כך, מה תועלת בכל הבריאה? אין תועלת. אם הכל מחור מראש, מה לעשות? אלה אנחנו צריכים קודם כל לברר האם יש בחירה חופשית או לא. אם אין, סוגרים את העסק, הולכים, מבלים עד הסוף החיים וזהו, פחות לסבול, לפחות מה לעשות, כבר אנחנו כאן. אם יש בחירה חופשית, בוא נברר מי אתה, מה אתה ואיפה הבחירה החופשית שלך ומה אתה יכול להשיג. כי אם זה בחירה לכאן או לכאן, יכול להיות שכאן אפשר בגדול להרוויח, ושם ההפך. זה מה שהוא אומר. לכן באמת הנושא הזה הוא נושא העיקרי. כי מכאן והלאה מתחילים את השלב הבא. אם יש בחירה או אם אין. ואם יש, במה? ועד כמה אני יכול לממש אותה, ואיך לממש אותה בצורה אז השלמה ביותר. כן? אז בוא נראה מה שהוא אומר. על, על, על השאלה הזאת זה ברור או לא? אם לא ברור, אז אני שואל. אני מוכן לשמוע. בסדר. נו.
מאמר החירות. חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות. מלמד שנעשו חירות ממלאך המוות. מאמר זה צריך באור. כי מה עניין קבלת התורה לשחרורו של האדם ממיתה? ועוד, לאחר שהשיגו על ידי קבלת התורה גוף נצחי, שאין המוות חל עליו, אם כן, איך חזרו ואיבדו אותו? האם יוכל הנצחי להפך לבחינה של היעדר?
הוא הולך מכיוון אחר. אנחנו צריכים להתרגל בכל זאת לצורה התורנית שלו. בכל זאת אדם שבא ומספר על דברים האלה, קודם כל לאלו אנשים שהוא מכיר אותם וחי בתוכם, שהם כולם בני תורה, ואז הוא צריך להגיד להם את זה, לספר להם בסגנון שהם רגילים. אין? אבל מה אומר? רוצה לתת, להבהיר, להסביר או לברר עניין החירות מהדוגמה. איך יכול להיות שאם יש חירות או אין חירות, יש השפעת הבורא או אין השפעת הבורא, הכל בשליטתו או לא, נתן לנו חלק אולי בבריאה ששם אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו, אלא בכל זאת יש הנהגה סמויה, ואם הנהגה סמויה אז מה זה? זה סתם שקר שאני חופשי, ובכל זאת הוא פועל בכל מקום. אבל אנחנו גם כן לומדים וגם כן שומעים שאין עוד מלבדו, כן, לטוב ומיטיב לרעים ולטובים, כבודו מלא עולם, זאת אומרת שאין מקום פנוי ממנו וכן הלאה, כן? אז לכן הוא נותן, לוקח דוגמה, איך יכול להיות שיש איזשהו עבירות אם הכוח העליון פועל על כולנו ללא הפסק.
כותרת חירות הרצון. אולם כדי להבין את המושג הנעלה, חירות ממלאך המוות, צריכים מתחילה להבין מושג החירות במובנו הרגיל כפי הבנת האנושות. הנה בהשקפה כללית, יש לחשב את החירות לחוק טבעי הפרוס על כל החיים, כפי שאנו רואים שבעלי החיים הנמצאים תחת ידינו, מתים כשאנו עושקים מהם את החופש. וזאת עדות נאמנה שההשגחה אינה מסכימה לשעבודה של שום בריאה. ולא לחינם לחמה האנושות במאות השנים האחרונות, עד שהשיגו חירות היחיד בשיעורים מסוימים. אבל בכל זאת, המושג הזה המתבטא במילה חירות מטושטש אצלנו מאוד. ואם נתעמק בפנימיותה של המילה הזאת, כמעט ולא יישאר ממנה כלום. כי בטרם שאתה מבקש חירותו של היחיד, עליך להניח שכל יחיד כשהוא לעצמו, יש בו אותה התכונה הנקראת חירות. זאת אומרת שיכול לפעול על, על פי בחירתו לרצונו החופשי.
הוא לוקח גבוה מאוד בעל הסולם מלגתילה, אומר, יש עניין של חירות, מושג כזה, חירות ממלאך המוות. זאת אומרת שיש לנו חיים ומוות, זה אנחנו רואים, גשמיים, כן? אז האם אנחנו יכולים להיות נצחיים? לא. זה ברור שכולם מתים. החיים הביולוגיים, לפי חוקי הטבע, הם חייבים להיפסק פעם, כן? זה דבר אחד. האלה יש עניין מושג חירות ממלאך המוות, שהמוות נקראת האגו שלנו, שממית אותנו וסוגר אותנו רק במקום הזה, הצער הקטן של העולם הזה, לזמן מה. זה נקרא מוות, ואנחנו יכולים להתעלות מעל המוות הזאת. זאת אומרת, לא למעלה מהגוף שלנו, זאת אומרת, לעשות אותו נצחי. לא, ודאי שלא. זה הרופאים רוצים שם, פיזיולוגים, לעשות משהו, כל מיני מניפולציות, כאילו כדאי החיים האלו להמשיך, אני לא יודע מי רוצה את זה. אבל מדברים על החירות ממלאך המוות, שאנחנו יכולים בזמן שאנחנו חיים, החיים האלו בחלבון שלנו, כן, הביולוגים, שאנחנו יכולים לקנות חיים הנוספים מעל המציאות שלנו, חיים רוחניים, ואז להישאר בחיים הרוחניים האלה, להתקיים כמו שאנחנו עכשיו, עוד במימד אחד, עוד בתוספת החיים, ואחר כך שהגוף מת, אנחנו ממשיכים באותה הרגשת החיים הנצחיים. זה בעצם המושג של חיים בהשפעה. כן? לנצל את מלאך המוות. מה?
בדיוק על זה שואל מקסים מבית קבלה לעם בחולון, הוא שואל, אם מושג החופש עצמו בא מאורחניות, אז הרצון לחירות זה החירות שיש לנו?
זה אנחנו צריכים לברר. מה זה רצון לחירות ומה זה נקרא חירות? האם זה חירות, זה נחירות ממלאך המוות, כמו שכתוב על היה כתוב, אומרים על הלוחות, כן? או זה חירות, זה חירות בפעולות, במעשים, בבחירה שלי, שאני חופשי, שאני... זה נקרא חירות שלי. במה הוא מתבטא החירות, כן? או שזה רק כלפי חירות ממלאך המוות בלבד, כן? זה בצורה מאוד מאוד צרה כבר, מיד שזורקת אותי לחמת הקבלה, ושם אני צריך לבצע אותו, ואין לי ברירה כלום, כן? או שחירות בחיים שלי אני יכול גם כן למצוא. כן? כמו שהוא יסביר לנו אחר כך, אז אנחנו כבר קראנו את זה ושמענו. שבחיים שלנו אין לנו שום חירות, חיים שלנו הם כולם כבר מכוונים ומדורגים, וכל החירות, אם אנחנו מתעלים לקבלת ההחלטות בגובה הרוחני בלבד, שם יש לנו חירות, כי שם יש גם כן לנו שני כוחות המנוגדים, קבלה והשפעה, מה שאם כן בעולם שלנו אין לנו רק כוח קבלה בלבד, ובכוח קבלה בלבד יש לי אפשרות רק להיות או בעד יותר או בעד פחות לקבל, ואז הכל תלוי עד כמה שאני מבין יותר או פחות אני כאן מרוויח או מפסיד. זאת אומרת, הכל תלוי בידיעה שלי פשוטה, איפה אני יודע ואיפה אני לא יודע להרוויח יותר, ולכן אין כאן חירות, אלא תמיד אני שוקל מה יותר ומה יותר כדאי לי. אבל במידה איפה שאני מכיר, איפה שאני יודע, האזור הזה פתוח לפניי, אני שקלתי כל הדברים האלה, אחרי זה שאני רואה שזה בשבילי יותר כדאי, אין לי שום חירות ללכת נגד. כי כל הטבע שלי הוא סך הכל לקבל מקסימום, במינימום להשפיע, במינימום לשלם. זה הטבע שלי. מקסימום להרוויח, במינימום השקעה. זהו. וזה בכל מקום, בכל דבר, כך אנחנו פועלים. זה בתת הכרה ובהכרה שלנו גם כן. ואם נדמה לנו שאנחנו יכולים ללכת נגד כאילו ההיגיון שלנו, גם זה לא נכון, גם בזה יש תת היגיון שכך הוא קובע. זה דבר אחד, אבל ברוחניות שאנחנו מתעלים לרצון על השפיע גם כן לעומת הרצון לקבל, אז יש לנו בין שני הרצונות האלו מה שנקרא שליש אמצעי דתיפרת, ששם אנחנו נמצאים לא מכאן ולא מכאן, ולא שאנחנו מעדיפים אחד על פני השני, השפעה על פני קבלה, לא, גם זה נקרא לא בחירה, כי גם זה תלוי איך אני שוקל את זה. אלא הבחירה החופשית שלי היא בזה שאני, נגיד זאת השפעה וזאת קבלה, שתי הכוחות, נגיד מינוס ופלוס, ואני ביניהם מרכיב את עצמי, כמו מנוע. ואז אני משתמש בשתי כוחות האלה, ואז הבחירה החופשית שלי לבנות את עצמי הכלול משניים, וזה מציאות חדשה. זו מציאות החדשה. זאת אומרת, הבחירה החופשית שלנו ברוחניות, היא מאפשרת לנו לבנות את הבורא. בורא זה האני המתוקן. לכן זה נקרא בורא. משני כוחות, כן? אתה בונה מציאות החדשה. ולפני זה אין דבר כזה. לכן הבחירה החופשית היא אף פעם לא יכולה להיות עם כוח אחד, אף פעם לא יכולה להיות עם שני כוחות, כי תמיד אתה בוחר אלה משני כוחות איך להרכיב באיזה צורה המיקס הנכון השלישי, שנקרא אדם או בורא. מה?
כמו שאני מבין, השלב הזה הוא עוד לא שלב של חיבור. זה בכלל הבחירה שלי אם אני רוצה לבחור בין השפעה לבין קבלה. עוד אין לי פה אקט של חיבור בתוך התהליך הזה. אז השאלה הראשונה שלי...
לא, לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון. אם אתה רוצה להמשיך, אז לא נכון.
אוקיי.
אז לא כדאי. שב, ואנחנו נמשיך. לבירור הדבר הזה, או מה?
אשר למה שנכתב על חירות ממלאך המוות, למה קושרים את החירות לחירות ממוות? למה צריך את הנצחיות הזו?
הוא הולך ישירות למושג שנקרא שהתורה, חוץ מחיים הביולוגיים שאנחנו מקבלים מהטבע וחיים בצורה הביולוגית הזאת, ואין לנו כאן שום בחירה על כלום, ואנחנו לא יכולים להשפיע על שום דבר, כן? אז חוץ מזה יש לך אפשרות לקבוע במשהו בחיים שהם יותר מהחיים הביולוגיים האלו. זה נקרא שאתה מתעלה לחיים רוחניים, ואז ההתעלות הזאת לרמת החיים אחרת, זה נקרא חירות ממלאך המוות. עכשיו, המוות הזאת זה נקרא חיי הגוף, נקרא מוות בלבד, או יש עוד צורות המוות אחרות? נגיד בכללות צורת הקבלה היא ממיתה אותי אולי ועוד, נבדוק, נראה. המושג הוא מאוד גדול, רחב. נו, נמשיך.
כותרת התענוג והמכאוב. אולם כשמתבונן במעשיו של היחיד, נמצא אותם כהכרחיים, ובעל כורחו יעשה אותם, ואין לו כל אפשרות של בחירה. והוא דומה בזה לתבשיל השפוט על קירה, שאין לו כל בחירה, והוא מוכרח להתבשל, כי ההשגחה חבשה את כל החיים בשני מוסרות, שהם התענוג והמכאוב. ואין לבעלי החיים שום בחירה חופשית לבחור בייסורים או לדחות את העונג. ומותר האדם על בעלי החיים הוא שהאדם יכול להסתכל למטרה רחוקה. זאת אומרת, להסכים לקבל עתה שיעור ידוע של מחובים מתוך בחירתו את העונג או התועלת שעתידה לבוא אליו לאחר זמן. אבל האמת שאין כאן יותר מחשבון, שהוא לכאורה מסחרי. כלומר, שמעריכים את התענוג או את התועלת העתידים לבוא. שיש בהם עדיפות ויתרון על הצער שהם סובלים מהמכאובים שהסכימו לקבל עליהם עתה. ורק עניין של ניקיון יש כאן, שמנקים את הצער והייסורים מתוך התענוג המקווה, ונשאר להם עודף מסוים. הרי שנמשך בהכרח רק התענוג. וכן קורה לפעמים שהם מתענים, היות שלא ימצאו בתענוג שהשיגו שיהווה את העודף המקווה לעומת האיסורים שסבלו. ונמצאים על כן בגרעון, הכל כמנהג הסוחרים.
זאת אומרת, ברור, כן? כולם נמשכים לפי הטבע שלנו לדבר הטוב ביותר, כמה שמסוגלים לאתר שזה הטוב. אם מצליחים להגיע לטוב הזה, אז מרוצים, מוכנים לשלם באין ברירה, אבל שהטוב, התענוג, הפלוס תמיד יהיה יותר ממינוס, מכמה שאנחנו משלמים ומשקיעים. אם פתאום מינוס הוא יותר מפלוס, שלמנו יותר וקיבלנו פחות ממה שהיה משוער, אז אנחנו נמצאים במצב רוח, כן? בהפסד בקיצור, כן? אז הכל ככה זה, כמו הוא אומר, כמו מנהג הסוחרים. תמיד אני רוצה להרוויח, והשני, בהתאם לזה, גם הוא רוצה להרוויח. אז אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, איפה שבגלל שאצלו רווח זה במשהו אחר ממני, הוא רוצה כסף ואני רוצה, נגיד, נעליים. אז אני נותן לו כסף והוא נותן לי נעליים. אבל בסופו של דבר, אם היינו רוצים שניהם אותו דבר, לא היינו יכולים להחליף את התענוגים. ולכן כך כתוב, לכו ותתפרנסו זה מזה, שאנחנו בצורה כזאת יכולים תמיד להיות מקושרים זה מזה, וכל אחד ואחד בוחר לעצמו מה כדאי לו יותר. אבל אין בזה ודאי שום בחירה חופשית, כי סך הכל אנחנו תמיד נמצאים בהפעלת המערכת. המערכת מפעילה אותנו ואנחנו מפעילים אותה. כן, מה? טוב,
רציתי לשאול לגבי התענוג והמחוב. למה כשיש לנו תענוג אנחנו מפחדים לאבד אותו, וכשיש לנו מחוב אנחנו מפחדים שזה יהיה לנצח?
האגו שלנו ככה רוצה? מה השאלה?
למה זה ככה?
כי האגו שלנו רוצה כל הזמן להרגיש את עצמו שהוא מלא, ושהוא מרגיש את עצמו ריק, או חוץ מריק הוא מרגיש את עצמו אפילו שמפסיד, מרגיש את הריקנות שבו, זה נקרא שמרגיש אסורים, אז הוא מפחד שהוא לא רוצה להישאר בזה, זה ברור. הרצון לקבל, הטבע של הרצון לקבל, שהוא רוצה לקבל, רוצה מילוי. חוסר מילוי מורגש כאיסורים, המילוי בעצמו מורגש כתענוג. הרצון ככה עובד.
כי זה נראה כאילו הוא כל הזמן דוחה את התענוג. הוא רוצה שיבוא אליו הרע, כאילו, הוא רוצה שיבוא אליו הרע, והוא כאילו דוחה את התענוג. לא?
אין דבר כזה.
הוא פוחד כאילו שהטוב יישאר. למה הפחד הזה? מה התפקיד של הפחד הזה? אם בא אליי תענוג, אני אמור לשמוח, פתאום בא אליי פחד.
אני מפחד מלאבד תענוג. אני מפחד אפילו שהוא קצת יפחת. אני מפחד, זה הרצון לקבל. רצון לקבל, הוא נולד, הוא נברא בצורה כזאת שרוצה מילוי. הוא מרגיש חיסרון עד שלא מתמלא. במה מתמלא? במה שהוא רוצה. אצלנו בעולם הזה יש לנו איזשהו תענוגים מוגדרים. בעולם הרוחני תענוג זה האור, זה נוכחות הבורא, זה הרגשת הבורא. זה התענוג. אבל בכל, לא חשוב איפה, הרצון לקבל הוא דורש סיפוק. אם לא מרגיש מילוי בתוך עצמו, אז ההרגשה שלו נקראת יסורים. כך הוא נברא, חיסרון. חיסרון צריך להיות או מסופק, רגוע, במילוי, או שאם אין לו מילוי, הוא מרגיש רק את עצמו. להרגיש רק את עצמו, זה נקרא להרגיש יסורים. רצון לקבל בפני עצמו שהוא... תשמע. יש בורא, שלמות, שלם. אנחנו לא יודעים מה זה, אבל זה, תקרא לזה אור, השפעה. ויש משהו שמרגיש שזה חסר. זה נקרא רצון. אם זה הבורא, זה הרצון. הוא מרגיש שכאן חסר, 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 חסר. איפה? זה נקרא רצון. חיסרון. לפי הטבע שלו, הוא נברא כעתקה, אנחנו אומרים, על ידי החותם ונחתם. כך הוא נברא. ולכן, אם הוא מרגיש רק את עצמו, זה דבר נוראי. הוא מרגיש חיסרון. כי זה מילה רצון. רצון זה חיסרון. זאת אומרת, אסור לי להרגיש את עצמי. בלבד. אני לא יכול בלי מילוי. אני אישית, לבד, נורא. זה נקרא נוקבה, נקף, חיסרון. לא. חייבת להיות מילוי. לא. חייב להיות מילוי. מה שאם כן כאן זה שלימות. לא צריך אף אחד. ממש נמצא במצב שטוב, לא מרגיש שום חיסרון, שום דבר, לא חסר כלום. שלווה, רוגע, נמצא לכן במנוחה מוחלטת. אין לו בשביל מה לזוז, בשביל מה לעשות שום דבר. והוא החיסרון, הרצון הזה, הנברא, הוא מסכן. עד שהוא לא ירגיש שהוא מלא, שהוא שלם, הוא לא יכול להירגע. כל הזמן נמצא בחרדה ובפחד ובמה חסר. כי השלמות הטביע את עצמו בהפך, ובהפך מעצמו ברא את הכיסרון. זאת אומרת, צורה שלנו ההפוכה מהבורא, כמו הדבעה, כן? פטריצה ומטריצה זה נקרא. כן? ככה זה ככה זה. לכן הטבע של הכיסרון עצמו שנברא הוא מסכן, הוא מסכן. רק לא להרגיש את עצמו. ולכן כל הנטיות שלו, כל התשוקות שלו, כל הפעולות שלו, המחשבות, הכל מה שיש לו רק כדי להשיג, להשיג, להשיג המילוי. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו כל הזמן רצים אחרי הבורא, אחרי האור, כל הזמן. רק כמה שמתגלה בנו הרצון הזה, כן? כמה שמתגלה לנו הרצון הזה, הוא מתגלה בשכבה כזאת קטנה, נמוכה בנו, אז אנחנו במקום אור מתארים את את המילואים שלנו, כסף, כבוד, שליטה, נשים, אוכל, מין, משפחה, מתעורר רצון עוד יותר גדול, בשכבה יותר גדולה, אז אנחנו מתחילים להרגיש חסרונות כבר יותר גדולים, כן? מושכלות, ידיעות, התפתחות, מתגלה רצון עוד יותר גדול, כן? כאן, אז אני מתחיל להרגיש שחסר לי כבר רוחניות. סך הכל. אנחנו פועלים כל הזמן באותו רצון, אבל איזה רצון הקטן עכשיו יש לנו? להחזיק את צורת החיים שלנו בקיום ולא יותר. קצת אני מתמלא, קצת אוכל, קצת תענוג זה, קצת תענוג זה, מספיק, אמרנו זה, אני כבר מרוצה. תראה איזה צורה יש למוגבלת, לעומת החיסרון האמיתי, שהוא כולו, או הוא באקוולנטי לבורא, דומה לבורא ממש. שווה לו. זאת אומרת, אנחנו הפוכים מהשלמות. קצת יותר מבין. כן. טוב. כן. נותנו למיקרופון.
באיזה שלב בעבודה אדם משיג שיש לו בחירה?
אחרי קבלת הנשמה. אחרי גילוי הנשמה. אנחנו דיברנו, אני ציירתי לך. יש לנו פרצוף הרוחני, כן? שהוא מחולק לשני חלקים, כן? כאן זה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, שליש עליון, כאן זה תפארת, שליש אמצעי, וכאן זה שליש תחתון, דתפארת, ונצח, עוד יסוד מלכות. בכלים האלו זה כלי השפעה. כלים האלו זה כלי קבלה. אך האמצע הזה של התפארת, שאלה, לא קבלה ולא השפעה. כאן זה הבחירה. מה תעשה עם זה? אבל אתה כמו חמור הבורידן, אתה יודע, לא לכאן ולא לכאן, לא לכאן ולא לכאן, אתה מתפוצץ, כן? אין לך, אתה לא יכול לבחור שום דבר, ובאמת אנחנו ככה נמצאים במצב כזה, כן? עד שאני מגלה שיש אפשרות לחבר את שני אלה, גם חלק עליון וגם חלק התחתון, שהם יעבדו יחד בכף האמצעי, כף ג', כף האמצעי, שאני מחבר את שניהם ושניהם יפעלו אותי, כוח הקבלה וכוח השפעה יחד. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע, ששניהם עובדים בהרמוניה ביניהם. לא, זה כל חוכמת הקבלה. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, איך לקבל את שני כוחות האלו בצורה חוכמת. שמשלימים זה את זה. ואז בזה אתה בונה את העצמאות שלך, ממש, ממש חופש. אתה עצמאי מהבורא, ממש עצמאי, ודומה לו. אבל בדומה שאתה, אתה לוקח דוגמאות ממנו, אבל עצמאי לגמרי. כי אין ממי עוד לקחת דוגמאות. אין, שתי כוחות האלה אתה מקבל אותם. אבל בקבלת הדוגמאות, בלידמות ובהכל אתה חופשי. זה צריכים עוד להבין. אז כאן זה בעצם הנשמה. הנשמה. שאנחנו בונים. חבר'ה, נתקדם קצת. כן. מיקרופון, בבקשה. לא לרדם.
לפי מה שאני קולט כאן, אז מה שקורה פה בעצם זה שאנחנו כל הזמן חיים את החיים הגשמיים האלה, רק כדי להגיע לעולם הנצחי, לעולם הרוחני. אבל בכל זאת, הרי בשביל מה בכלל סך הכל צריך את הגוף הזה? הגוף הזה הוא זה שגורם בעצם לכל הפירוד הזה. אז בשביל מה אנחנו צריכים אותו בכלל?
קודם כל, הגוף שלנו לא פוגע ברוחניות בכלום. מה זה שייך החלבון הזה לרוחניות? אני מקיים אותו, אני רוחץ אותו, אני משקיף אותו לישון, אני ממלא אותו באוכל. במה הוא מפריע לי ברוחניות? האגו זה לא, זה לא הוא. האגו זה הפנימיות שלי. הרצון שלי לשרוף את כולם, לנצל את כולם, את כל העולם, זה לא שייך לגוף ממש. הגוף הזה אנחנו חייבים, מפני שאנחנו נמצאים בהתפתחות מאין סוף עד העולם שלנו. למה? יש כאן חמישה עולמות, אק, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שזה הכל 125 דרגות רוחניים, איפה שאני מרגיש את הבורא. אני מרגיש אותו. כשאני מרגיש אותו, אין לי כל כך כבר בחירה חופשית. אני כבר נמצא בדילמה, אני נמצא מול הנצחיות, מול השלמות, מול משהו שקובע, אבסולוט. קשה לי שם לקבוע בחירה חופשית. ברוחניות שאני נמצא, אני צריך להסתיר אותו. אני עושה מסך, לא רוצה לראות אותך. עד כמה שאתה עכשיו רוצה לראות, ברוחניות זה הפוך. אנחנו מסתירים, אנחנו מעמידים מסך, כי הוא מבטל אותי. ברגע שבורא מופיע, אני נעלם. מי זה אני? נפעל ממנו, אין לי שום עצמאות. הפוך אני צריך. מה זה נקרא מסך מעל הכלי שאנחנו מרכיבים? כן, מסך. שאנחנו דוחים את ההופעה שלו. הוא בא, אני דוחה אותו. אני לא רוצה. כי הוא מבטל אותי בכלל. אז אני לא קיים. שאני דוחה אותו, מסתיר אותו ממני, או עצמי ממנו, אז יש לי מעמד. ובמעמד הזה, אז אני מתחיל כבר לבצע את עצמי, להעמיד את עצמי, לממש את עצמי. זהו. עכשיו, אבל במצב שלנו, איפה אני עכשיו אתגלה איזה אור, אני אהיה מכור, אתה יודע, לתענוגים הקטנים, איך אנחנו מכורים, אנחנו יכולים לעמוד נגד משהו? כלום. כולנו יודעים כבר. כן? לכן מה קרה? ניתן לנו כזה אזור כאן, כן? איזושהי קופסה כזאת סגורה, שבה אנחנו יכולים להתקיים בלי להרגיש את הבורא, כמו שעכשיו אנחנו. זה החיים שלנו, זה נקרא העולם שלנו. ואנחנו תמיד, אפילו שאני עליתי לאיזושהי מדרגה רוחנית, נגיד 51, וצריך לעלות למדרגה מספר 52, הפער בין המדרגות הוא כזה שאני עליתי למדרגה 51, אני נופל לחיים הבימיים, ומהם אני עולה לדרגה 52. וממנה אני נופל לחיים שלנו בימיים, ועולה לדרגה 53. ככה זה. למה? כי אז יש לי באמת בחירה חופשית. אחרת לא. אני חייב כל הזמן להעמיד את עצמי על ארבע רגליים, ככה כמו בהמה. ולעלות למעלה. שוב על ארבע רגליים, שוב למעלה. אז נקרא שאני באמת בונה את עצמי מאפס, ללא שום קשר לבורא, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים. מרגישים אותו? לא. חסר לנו? חסר, אבל לא הוא בדיוק. אני רוצה, אני רוצה מה שחסר לי, לא מה שהוא רוצה ללמד אותי מה שחסר, מה שהוא חושב שחסר. אתה מבין? זהו, אז אנחנו צריכים את הנקודה הזאת, ולכן החיים שלנו הם כולנו העתקה מדרגה האחרונה הרוחנית בחומר הגשמי, שדווקא בו אנחנו נמצאים במצב של בחירה. זהו.
נו. אפשר להגיד שהגוף שלנו נוצר כדי להיות בעצם מקשר, מתאם בין העולם הזה לעולם הרוחני?
נגיד ככה. כן.
אם לחבר חלק ראשון של השיעור של היום וחלק שלישי, אז נוצרת שאלה, בזמן שבן אדם חותם על הרבות לקראת קבלת תורה, הוא צריך להיות חופשי, אבל איפה חופש בחירה שאו תקבלו או מקום קבורתכם?
הוא מדען לפי המקצוע, זה... הוא שואל נכון, אבל אתה תרשום את השאלה ובשיעור הבא אנחנו נתקדם, אנחנו נענה. השאלה טובה. נמשיך.
אנחנו בטור ב' בעמוד 414 באמצע. ואחרי הכל, אין בזה הבדל בין האדם לבעלי החיים, ואם כן אין כלל בחירה חופשית מדעת, אלא כוח מושך המושכם אל התענוג המזדמן להם באיזה צורה שהיא, והמבריח אותם מסיבות המכאיבות. ובכוח שתיים אלה, ההשגחה מוליכה אותם לכל המקומות הרצויים לה, מבלי שאלת פיהם כלל. ולא עוד, אלא אפילו קביעת האופי של התענוג והתועלת אינה לגמרי מתוך בחירתו ורצונו החופשי של היחיד, אלא על פי רצונם של אחרים, שהם רוצים, ולא הוא. למשל, אני יושב, אני מתלבש, אני שח, אני אוכל, כל זאת לא משום שאני רוצה לשבת כך, ואני רוצה להתלבש כך, ולדבר כך, ולאכול כך, אלא מכיוון שאחרים רוצים שאשב ואתלבש ואדבר ואוכל בצורה זו. כל זה לפי רצונם וטעמם של החברה, ולא רצוני החופשי. יתר על כן, אני עושה כל אלה על פי רוב בניגוד לרצוני, כי יותר נוח לי להתנהג בפשטות, בלי שום עול, אלא שאני משועבד בכל תנועותיי ואסור בחבלי ברזל, בטעמים ונימוסים של אחרים, שהם החברה.
נו, אנחנו מכירים את הדברים האלה על עצמנו, כן? שאנחנו מרגע שנולדנו והלאה מתחילים להיות תחת השפעת הסביבה, שחברה נותנת לנו כל הדוגמאות של ההתנהגות, איך אנחנו צריכים להתנהג, לאכול, לשתות, לישון, בכלל אנחנו יודעים או לא יודעים, אבל כל מה שיש באדם בסופו של דבר מנפחים אותו, כן, ממלאים אותו על ידי כל מיני הערכים של החברה, נותנים לו כל הדוגמאות בחיים שלו, שבכל מקום הוא מתנהג, אפילו שהוא לבד, לא חשוב, הוא כבר מתנהג לפי אותם הדוגמאות, מה שהחברה מילא אותו, ולכן אדם לא חופשי בכלום. חוץ בזה, לפי מה שאנחנו נולדנו, לפי התכונות שלנו מהלידה, ולפי המקרים שמזדמנים לנו בכל רגע מסביב, אנחנו תמיד נמצאים בתנאים פנימיים ותנאים חיצוניים שמכריחים אותנו כך להתנהג וכך להחליט, ואין בזה בחירה חופשית לגמרי. ואם נדמה לנו את זה, מפני שאנחנו לא מרגישים כל המערכת הזאת שבה אנחנו נמצאים, שממש קשורים אנחנו כחבלי ברזל לכל מה שקשור בפנים ובחוץ.
בבקשה.
אם כן, אמרו נא לי, איכן חירות הרצון שלי? ומצד שני, אם נניח שאין חירות לרצון, וכל אחד מאיתנו אינו אלא כמין מכונה הפועלת ויוצרת על ידי כוחות חיצוניים המכריחים אותה לפעול בצורה זו, זאת אומרת שכל אחד חבוש בבית האסורים של ההשגחה, אשר על ידי שני מוסרותיה, התענוג והמכאוב, מושכת ודוחפת אותנו לרצונה למקומות הנרצים לה, באופן שאין כלל אנוכיות בעולם, כי אין כאן כלל בן חורין ועומד ברשות עצמו. אין אני בעל המעשה ואין אני העושה, משום שאני רוצה לעשות, אלא משום שעובדים אותי בעל כורחי ושלא מדעתי. אם כן יוצא לפי זה, חלף לו השכר ועונש. ומוזר הדבר בתכלית, לא רק לדתיים המאמינים בהשגחתו יתברך, ויש להם על כל פנים לבטוח ולסמוך עליו יתברך, שיש לו בכל המנהג הזה מטרה טובה ורצויה, אלא הדבר מוזר עוד יותר למאמיני הטבע, אשר לפי האמור, כל אחד אסור במוסרות הטבע העיוור, שאין לו לא דעת ולא חשבון, ואנו, מובחר היצורים, בני הדעה והשכל, נעשינו כמשחק ביד הטבע העיוור המוליך אותנו שולל, ומי יודע להיכן?
כן, מילים יפות. בקיצור, כדאי לנו, אם ישנה הבחירה חופשית, מהר ככל האפשר להשיג אותה, אחרת אנחנו כחיות קטנות נפעלים על ידי הטבע, ואין לנו בזה בהחלט שום חלק משלנו, ולכן אין בחירה ואין שכר ואין עונש, חיים ומתים, חיים ומתים, כמו איזה נמלים וזהו, ואין בזה יותר ממה שצורת החלבון המתחדשת במציאות. כן, מיקרופון בבקשה לחבר.
בחירה חופשית זה שאני בוחר סביבה, נכון?
מוכר או בוחר?
בוחר, את, בוחר סביבה.
יופי.
כן.
אני צוחק קצת מה...
אני יודע.
מהספרדית שלו, כן.
השאלה זה אם לבחור סביבה, זה לא שאני... אני גם מנועל מלמעלה. זאת אומרת, אני לא בוחר את הסביבה.
לא בוחר?
אני באתי לכאן גם... מלמעלה שמנהלים.
ברור שלא בחרת בנו, לא היית בוחר, זה ברור.
נו, אז מה?
נו,
אלה מה? איפה בחירה חופשית?
אין בחירה חופשית עדיין?
אין.
אין?
בסדר.
מה, אתה חושב שכולם באו בגלל שבא... לא, לא היה להם לברוח. מה, אף אחד לא יושב כאן בגלל שהוא בחר, כדאי, כאן זה יפה, כאן זה משהו. מה פתאום? מאין ברירה כולם. ברור. בחירה חופשית, שוב, בחירה החופשית היא מתחילה מגילוי הבורא, שיש לך שתי כוחות לפניך. כתוב, אתה שמעת, למתים חופשי. שמעת דבר כזה? כן. שמת רצון לקבל, שכנגד זה אתה יכול להעמיד רצון להשפיע, וזה כנגד זה עומדים יחד, ואתה ביניהם, אז אתה חופשי. כי אז אתה יכול עם שני כוחות האלה לעבוד בשווה. אמנם שאתה נמצא כאילו במצב הזה ולא יודע לאן לזוז. כן? כאן רצון לקבל וכאן רצון להשפיע. אבל שאחד ממית את השני, רק בתנאי הזה אתה נמצא במצב הניטרלי, שיש לך מה להגיד. ועכשיו אנחנו כולנו תחת רצון לקבל בלבד. אין לנו רצון להשפיע. לכן עד שאנחנו רוכשים רצון להשפיע, אנחנו בהמות נקראים. שמתחילים לרחוש רצון להשפיע, אז נעשים חופשיים. ואז במה אתה חופשי? להידמות לבורא, שאז לבנות מעצמו אדם, הדומה לבורא. גם אז, אל תחשוב שיש לך לעשות אלף ואחד דברים, והכל זה בשווה, כאילו באפשרויות שוות. אין אפשרויות. אין. ואיזה אפשרויות היית יכול לתאר לעצמך? תגיד לי. מה זה נקרא חופשי? נו, אפילו אין לך צורה כזאת שאתה תגיד. אין דבר כזה, זה לא מציאותי. אם אנחנו מגיעים מלכתחילה מכוח אחד, שיש בו צורה מסוימת, והוא הכוח הכללי של הטבע, אז איך יכול להיות שיש הרבה אפשרויות? לא, אין הרבה אפשרויות. יש רק מצב שממנו אנחנו יכולים להיות חופשיים, לבחור מצב הרצוי. נו, עוד נדבר על זה. כי נראה שבכל זאת זה כאילו העסק מחור. נו, כן.
זה לא כך ברור. נניח עוד חודש יש לנו כנס גדול.
כן.
עכשיו נניח ואני יושב בבית וצופה בשיעור, ואני אומר לעצמי...
אני לא הולך.
לא. אז, או שאני הולך, רגע, או שאני... אם אני הולך, אולי אם אני לא אלך, אז אני יכול, נניח, במחיר של הכנס ללכת 4 פעמים למסעדה, או אני יכול כך, אני יכול כך. זאת אומרת, יש לי כל מיני דברים שאני יכול לקבל בזמן הזה, ומצד שני, אם אני אלך, אז אני אעשה בחירה של השפעה. אני נמצא באיזושהי התלבטות. כן. זה לא נקרא שאני נמצא בנקודת בחירה?
זה שאתה נמצא בהתלבטות... זה לא נקרא שיש לך בחירה חופשית לבחור בסופו של דבר במה שאתה תבחר. זה שאתה עובר כל מיני המאורעות האלה פנימיות, כן? זה לא נקרא שאתה באמת בוחר חופשי. אלה לפי מה אתה בוחר? כך אמרו לי, המסעדה יפה, אני אוהב את המאכלים האלו, התרגלתי עליהם, לימדו אותי שהם יפים טובים וכן הלאה וכן הלאה. אין כאן שום בחירה חופשית בכלום. אתה בסך הכל בוחר כאן, אתה מברר כאן איזה תענוג כרגע נראה לי יותר גדול. אז אתה לא בוחר כלום, אתה שוקל לפי מה שמתעורר בך מכל מיני הסיבות מה יותר כדאי, ובוחר בתענוג הנראה לך יותר גדול מאפשריים. זה הכל. אז איזה בחירה? זה פעולה מכנית שמתגלה בתוך המערכת. זה הכל. עכשיו, אם אתה נכנס לחברה, ועל ידי החברה אתה מתחיל לברר הכוח, בין כוח השפעה ובין כוח קבלה, בין שני העולמות, אז על ידי הסביבה אתה מתחיל להיות הבוחר במעמד שלך יותר גבוה, שאתה עוד לא הכרת אותו, עוד לא מצאת אותו. אז אתה יכול לעלות על ידי החברה למצב הלא ידוע המתקדם שלך. זה בחירה. לא שאתה בוחר ממה שנמצא בך, אלא במה שעוד לא נמצא. אנחנו עוד נגיע לזה. אנחנו נוגעים בדבר מאוד עדין, אני מבין, שם בחור שישאל, ובזה נסיים.
אם הגעתי למצב שאני בחושך, נגיד, ואין לי חומר דלק, ולא השקעתי מספיק בחברה בשביל שתעורר אותי.
כן.
מה אני עושה?
אין לך מה לעשות, אתה שוכף כמו מת ומחכה
שהמערכת תעורר אותי?
בטח, ירחמו עליך. אבל איך ירחמו? שמערכת תזדקק בך, שאתה חלק ממנה, אז היא תבוא אליך ועל ידי איזה מכה תעורר אותך. אז אתה מפסיד את השיבוב שמערכת תתעורר אליך, וגם כן מפסיד את המכה שאתה מתעורר על ידי המכה. זאת אומרת, לא בבחירה חופשית. ובזאת נסיים.
מספר הודעות.
הנושא, אני רואה ככה, בויר, זה יפה. טוב. כן.
שישי ישראלי בבתי קבלה לעם. כבכל יום שישי נתכנס גם היום בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידורי מיוחד בשידור חי. בשעה 12:30 בצהריים פרשת השבוע עם הרב לייטמן, ובשעה 2 שבט אחים. לפרטים על בית הקבלה לעם הקרוב למקום מגוריכם חייגו 1-700-509-209. לקראת כנס קבלה לעם העולמי ב-9 בנובמבר נקיים אירוע הכנה ארצי. כולנו יחד ביום שלישי הבא, 12 באוקטובר, נתכנס בבתי קבלה לעם בארץ לערב שכולו הכנה לכנס הגדול. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
עוד בערך חודש לכנס הגדול, והתבשיל עוד מעט מוכן. ועכשיו, כבר הגיע הזמן לטעימה הראשונה. ביום שלישי, ה-12 באוקטובר, נתכנס בכל בתי קבלה לעם לכנס כולנו יחד ארצי. אולפן פתוח עם שידורים מרחבי הארץ, שיעור מיוחד עם הרב לייטמן, והכנה לחיבור הגדול. יום שלישי, 12 באוקטובר, 6:15 בערב, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ.
גלגלים, חולפים על ים ונוף, מבקר את החברים, נגיעה מעטות. בשיעור הבוקר, על מסכים שעל הקיר, לומדים אמת ושקר, שרים מהחשים. יש לי חברים, מדן ועד אילת. יש לי חברים, יד מושה אפשר לבוא לבקר, לשיר להתחבר, חבר מביא חבר. בעיר ובכפר יש קרע שנתפר, לא תרגיש שעולם שם זר. בונים את הכלים, מוקן של גוזלים, בתוכם האור ינחת והכאב יפחת. כנסים הרבה איכות, שומרים על לחיצות, כמו עולה על גיבול, כמו תינוק רוצה לגדול. יש לי חברים, מדן ועד אילת. יש לי חברים, יד מושטת לזולת. אפשר לבוא לבקר, לשיר להתחבר, חבר מביא חבר. בכפר יש קרע שנתפר, לא תרגיש לעולם שם זר. יש לי חברים, מדן ועד אילת. יש לי חברים, יד מושטת לזולת. אפשר לבוא לבקר, לשיר להתחבר, חבר ומתחבר. בכפר יש קרע שנקבר, לא תרגיש לעולם שם זר.